בשעה טובה פרשת כי תצא, וגם פרשת כי תצא לעולם נקראת בחודש אלול, ויש לה קשר עצמותי ומהותי לרוח הזמן. אבל לפני שאנחנו מדברים על פרשות השבוע וחודש אלול, קודם כל אנחנו יודעים שיש לנו גם את העניין של השבוע, והשבוע מתחיל מאוחר כרגיל, כך אומרים. אבל הריזל הקדוש מלמד אותנו, אנחנו פרשת משנה, פרשת שבוע לקראת שבת, שבת פרשת כי תצא, אבל שבת לא נכנסת, אנחנו לא מקבלים אותה רק ביום שישי, אחר הצהריים בין השמשות, כפי שלימד אותנו קדוש השם מכובד האריזל הקדוש, שקבלת שבת בעצם מתחילה ברביעי, ליתר דיוק ברביעי בבוקר. אתמול שאמרנו יום רביעי בשבת, מה כיוונו? כיוונו להמשיך לנו תוספת נפש, מהשבת עלינו טובה. והיום, עם חיוך גדול, כדרכנו ביום חמישי, אמרנו יום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת היום לטובה. ומחר שנגיד, בעזרת השם, היום יום השישי בשבת, נזכה לכוון, נמשיך לנו תוספת נשמה. ואז, שנגיד, בסוף, ביום שישי אחר הצהריים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה כולנו לנשמה יתרה, שזה עניין של השבת, נשמה יתרה, ונשמה יתרה זה כבר צריך להתכונן. ידי דדה, יא, יא,
ma 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 ma
הריב"ל הקדוש על פרשתנו מסביר את הפסוק ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים בתחילת הפרשה שנאמר על לא שמע? יפה תואר, נכון. אז הוא אומר שהכוונה זה לנשמה וחודש אלול. הכוונה לחודש אלול ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שהנשמה בוכה על קוקוס סבתה דווקא בחודש אלול, שצריך בו חודש לעשות תשובה על זה שהתרחקנו מאבינו שבשמיים והאמא השכינה הקדושה. ובאמת יש קשר מאוד חשוב של כי תצא, בכלל בצורה כאילו של המקרו לחודש אלול. פרשת כי תצא התפרסמה ביותה פרשה עם הכי הרבה מצוות. כמה מצוות? 74. כן, עין ד' מצוות, כפי שומע הרבי מגור הלב שמחה, שאומר ושבת עד אדוני אלוהיך. מה זה עד? גימטריה 74, זה פשט, יש לנו הרבה פשטים היום, אוקיי? ורומז ל-74 מצוות בפרשתנו, כן, שקוראים בחודש אלול, בשבתה עד השם אלוקיך. וזה מלמד אותנו שהתשובה האמיתית היא מתקשרת דווקא לעשיית מצוות. עשיית מצוות פה בעולם הזה, ולא רק לעניינים רוחניים אידיאליים. אז אני אמרתי עכשיו שיעור בתניא מקודם, כן, המעשה הוא העיקר. עוד מעשה קטן, והוא כאן להוריד את התשובה לרמה הפרקטית מעשית. חזרתי בתשובה שזה בוא לידי ביטוי בצורה מעשית, לא רק בצורה אידיאלית. והרבה עניינים בפרשה שלנו רומזים לעבודת חודש אלול, שכידוע חודש אלול התברך ביותו חודש שמשופע בחתונות. כן, לא ימים טובים, איך אמר לי פה אחד הרמים? ימים טובים לרבנים כמו ספירת העומר שלושת השבועות שבהם אין חתונות. אבל ראשי ישיבה באלול כמובן עמוסים, יש הרבה חופות לערוך. ובאמת פרשה שלנו כי תצא, הפרשה הראשונה שבה מובאים הפסוקים שעוסקים בחתונה, או ליתר דיוק בענייני הקידושין. אגב, ענייני הקידושין נזכרו דרך אגב לפרשיית הגירושין. כלומר, אגב, דיני הגירושין מזכירים את הפסוקים שעוסקים בקידושין לחתונה. בואו נראה את הדברים לפניכם, מקור א', דברים פרק כ"ד, פסוקים הראשונים. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה הצבא ערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו, ושלחה מביתו. ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. וסנאה, האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו, או חיימות, האיש האחרון אשר לקחה לא לאישה. נדלג קצת, כי כך איש אישה חדשה לא יוצא בצלל ולא לכל דבר, נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אז את הדברים האלה כבר דרשתי איתכם לפני כמה שנים, ואני רוצה לחזור עם כמה דברים שהתחדשו, כי בסופו של דבר, מחלים כתב לרוב האנשים שפה, שיש בהם איזשהו רצון לקיים את הביטוי שנאמר באחרונים, קח לך אישה ובני לבית. אוקיי? אני מניח. וסבי מורי, זכרונו לברכה, היה תמיד מקשר את חומש דברים לעניין של בניית הבית היהודי. שכל הפרשיות רומזות למהלך שכל יהודי עובר שבא לבנות בית. קודם כל מגיע פרשת דברים. אדם מגיע לגיל 12, כבר צריכים לדבר עליו. נו, ראית את נו, נו. מתחילים לדבר עליו. 12, איזה גילאים, יש יותר מחמירים. בסדר, כל... אוקיי? מתחילים לדבר עליו. מדבר אודות החתן. ומה השלב הבא? אחרי דברים? ואת חנן. צריך להתפלל. צריך להתחנן. לא שהיא לא תזרוק אותי. צריך להתחנן. לפני השם יתברך. שנבכה לבנות בית נאמן. וכמובן, יש לקחת בחשבון שלפעמים גם יש פרשת עקב. יש עיכובי שן, יש עיכובים בנושא הזה. כתוב בספרים שיש עיכובים, אוקיי? ואחרי זה מגיעים לפרשת ראה. כבר צריך להסתכל על בת הזוג. אדם לא יכול לקדש אישה לפני שהוא רואה אותה. פרשת ראה. ואז, מה אחרי בעקבות הראייה מה מגיע? פרשת?
שופטים.
להתחיל לשפוט, רגע מתאים, לא מתאים, להתיישב בדעתנו, זה לא את, זה אני, אולי יש לי חבר, אולי יותר. אז החלטנו, ואז פרשת כי תצא. כי תצא מבית הוריך, וכי תבוא לחופה, לבית שלך. ואז תזכו לעמוד תחת החופה, לא דרך אגב, לא מתוך התנצלות, אלא ניצבים, בניין יציב, בניין עדי יד, וכל זה שתוכלו להגיע לפרשת... וילך, ללכת בדרך שלכם, והסוד להליכה המשותפת, הליכה יציבה, ופרשת, האזינו. לא סתם הקשבה, אלא האזנה פנימית ואמיתית, ואז תזכו, זאת הברכה. ומהי הברכה האמיתית? בראשית. אין הפסקה הזו לך בראשית. קדימה, חבר'ה, ילדים, שותפות, מה אתם צוחקים? אני מתכוון לזה. שותפות במעשה בראשית, מלא ילדים חמודים. מה? סבא שלי עצר פה, אוקיי? אז זה חידוש שנזכה בעזרת השם. אבל אני רוצה יותר לזורם איתך, אבנר. בענייני איך לתרגם את כך לך ישב מן הבית, שיהיה גם מציאות של נוח. בעזרת השם, נוח ונעים, שנזכה. בתחילת הפרשה אנחנו רואים ציווי מפורש. כי תבנה בית חדש. אומר הרב מלובביץ, זכותו מגנה עלינו, בסדר? זכותו מגנה עלינו, נו, אוקיי? שבית חדש זה קומה חדשה. בית חדש, אני כבר, רואים? נשוי, התחתנתי. מה, אז אני לא צריך לבנות בית חדש? לא, יש לי בית, פתח תקווה. עולה כסף בית חדש, לא? אז בית חדש זה תמיד ציווי לכולנו. בית חדש... זה לא הפאנלים וריצוף ומיזוג וחימום תת-רצפתי עם גז. בית חדש זה קומה חדשה. אתה מגיע לאלול, תבנה בית חדש, מהות עליונה יותר. כדי להגיע לשנה החדשה, לזאת הברכה, ובזאת שם שגם נוח. אוקיי? ולכן, כדי לעמוד על טיב סוגיית הקידושין, כדי להבין את הציווי הקדוש, קח לך אישה בני לבית, שמובא באחרונים, אז צריך לעסוק דווקא בסוגיית מסכת גיטין. ולא סתם מסכת גיטין, שלמדנו בישה לפני שנתיים, שלוש, אני חושב, בזמן חורף, אלא סוגיית הסיום של המסכת, שהיא אולי המסקנה המרכזית שלה, שהיא בעצם מהווה הקדמה למסכת קידושין, שמיד באה אחריה. אני מדבר כמובן למקור ב', קידושין, גיטין, סליחה, דף צדי, עמוד א', זה המשנה האחרונה במסכת גיטין. מתניתין, אומרת המשנה. מה עוסקת המשנה האחרונה בגיטין? מה הסיבות? רגע, אתה אומר את המסקנה, לא לגרש. אני אומר ככה, המשנה עוסקת בשאלה, למה יש לגרש? הוא אומר פה, לא יגרש אדם את אשתו. זה המסקנה, אבל מה הסיבות כן לגרש? אלא אם כן, בית שמאי אומרים, מצא בדבר ערווה, שנאמר, כי מצא בה ערווה דבר. ובית הלל אומרים, אפילו הגדיחה תבשילו. אמר לה, מאמי, שחור אחד סוכר. היא הביאה לו, בלי סוכר. רוח מן הון, שזה בעברית, הדלת שם, אוקיי? הגדיחה תבשילו. מה ביקשתי? כוסמין? לא קמח מלא, כוסמין, מה ביקשתי? שנאמר, כי מצא בה ערווה דבר. כלומר, בית שמאי שם דגש על הערווה, הלל, בית הלל שם דגש על הדבר. רבי עקיבא אומר, וואי. אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר, והיה אם לא תמתחן בעיניו. זאת אומרת, יש את הרשע של הפסוק. אני מדלק, זה אמר רבי אלעזר, אני כבר גמרא, אני כבר בדף ב', כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שלאמר, וכולי וכולי. ואמרתם על מה, כי השם מעיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר בגע וכולי וכולי. אדרן הלך המגרש בפליקלה מסכת גיטין. המשנה המונה שלוש שיטות מדוע יש לפרק קשר מקודש. בית שמאי, פגם צניעותי. פגם צניעותי חמור, ערבה דבר. בית הלל, פגם במטבח. הגדיחה תבשילו. רבי עקיבא, אפילו מצא אחרת שיותר יפה ממנה. עכשיו, המחלוקת בית הלל ובית שמאי, שמעתי פעם שיעור מהרב מדן שליטה, מישיבת הר ציון, שהוא קושר את הדף צעדי, מסכת גיטין, בכלל לגיטין דף וב, תחילת המסכת. שם יש אגדת המרתקת על מה הסיבות של פילגש בגבעה. פילגש בגבעה, סוף ספר שופטים, זוכרים בגרות בכיתה י', י' א', לא זוכרת בגרות, בגרות בבקיאות, ואז היא בורחת מהבית של האיש שלה לבית אביה בבית לחם, ותזנה עליו פילגשו, רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. כלומר, הביא לה את המרק, היא הכינה לו מרק, ומרק היה לו עלינו גי ולד, ג'וולד, מה היה? זבוב. רבי יונתן אמר, נימה מצא לה, כלומר, משהו גם יותר בעניין של הנקיות, של הצניות. ואז כאחר רבי אביתר לאליהו, רבי אביתר מצא את אליהו הנביא, אמר לי, מה יקרה אביתר כשהוא ברוך הוא? אמר לו, עסיק ויש בגבעה, עכשיו כשהוא ברוך הוא יושב ולומד בפילגש בגבעה. ומה יקרה אמר? אמר לו אליהו לאביתר, רבי אביתר, אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר, אמר לך, חסווה שלום, ומי כספק רבי שמיים, מה יש ספק? הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד מי צודק? אמר לו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שניהם צודקים, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. אמר רב יהודה, זבוב בקערה ונימה באותו מקום, זבוב מייסותה, זה מאוס, ונימה, אבל זה סכנה, סכנת. איקה דאמרי, איקה, כן, אידי ואידי בקערה, זבוב אונסה ונימה פשיעותה. אמר רב חסדא, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה. כן, ובעקבות למה קרה, היא ברחה, ואז? כן, מלחמת אחים. מה זה מלחמת אחים? מחקו כמעט שבט שלם. בנימין. והפילה כמה רבבות מישראל. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף כל שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, חילול שבת. אמר רבא בברכנה, עד אמרי רבנן, שלושה דברים, אתה אמר לפני, בתוך אותו ערב שבת עם חשיכה, כן, מכיר את זה מבמה הדליקין. הישרתם, הרבתם, הדליקו את הנר, ומה הדגש? צריך לממרינו בניחותה, תגיד את זה בנחת, למה? כי איך ידליקה לו בנה, כדי שיקשיבו לך. אז זה לא משנה מה היה הפגם של הפילגש אם היא זינתה או הגדיחה תבשילו, אבל בכל מקרה בשורה התחתונה, מה קובע? השורה התחתונה. יצא מזה חורבן גדול. אגב, מחדש הרבי מוויז'ניץ, זצ"ל, אהבת ישראל מוויז'ניץ, הוא הסבא רבא של האדמו"ר הנוכחי רבי ישראל מוויז'ניץ, גם הגר, שאומר שפה אנחנו יודעים מה ההבדל בין רבא לרבא גדול. מה ההבדל? מה, כמות החסידים? לא קשור. הוא אומר, הגדרה של רבי, הגדרה, פאר אקסלנס של רבי, זה מי שכל דבריו הם דברי אלוקים חיים. אם זה לא דברי אלוקים חיים, הוא לא רבא. זה הגדרה בסיסית של רבא. לא שאבא שלך רבא, לא שסבא שלך אדמו"ר, שכל מה שאתה מדבר דברי אלוקים חיים, זה הופך אותך לרבא. ומה ההבדל בין רבא לרבא גדול? הוא אומר, רבי פשוט, כל דבר דברי אלוקים חיים. רבא גדול יודע שמה גם, שגם מה שהרבי השני אומר, זה דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולא רק אני ו-My way or highway, מה שאני אמר אצלנו בעדה, אוקיי? אז ראינו מהסיפור הזה, חז"ל למדים יסודות בהנהגת הבית, יסודות בחינוך, כדי שיקבל ממנו את הביקורת. עכשיו נחזור לשיטת התנאים במשנה, אודות הסיבות לפירוק הבית. לכאורה שיטת בית שמאי מסתברת. כן, אם יש פגם בערווה, זה לא פשוט. שיטת בית הלל, תמועה. יא רבי, מה? כוסמין? שתיים סוכר, זה אתה הקדיחת הבשילו? אבל שיטת בית הלל, זה פלא פלאים. סליחה, שיטת רבי עקיבא, נכון. שיטת רבי עקיבא זה פלא פלאים. ודווקא רבי עקיבא, אולי האמורה היחיד שיש פה קצת איזשהו נגיעות של איך הוא ורחל חיו במטבל, ושלי ושלכם שלך הוא, וירושלים של זהב, קצת גילוי על החיים האישיים ועל האהבה הגדולה שלהם והמסירות נפש. מישהו מכיר את כל האנשים של האמוראים? לא מצוין. ודווקא רבי עקיבא, התנאים, דווקא רבי עקיבא, כאבת, כן, רבי עקיבא אחר, רבן גמליאל אומר, באמת, למה גיר שם שלה? אבל לך אשתי לא מגיע. את לא הצטערת כמוה בשביל שאני נלמד תורה. אומר רבן גמליאל, בירושלמי, כן, לאשתו. אז דווקא רבי עקיבא, אז שלמדתי פה בישיבה עם הרב יעקב, שליטה, יעקב האהוב לפני 18 שנים, מסכת גיטין, בזמן חורף, שהיה הרם שלי, אז הוא הסביר שהמחלוקת בכלל לא מחלוקת גירושין. הוא אמר שהסיום של מסכת גיטין זה בעצם המבוא וגם למסכת הבאה, מסכת הבאה היא מסכת קידושין. כלומר, הלל, בית הלל, בית שמאי ורבי עקיבא בעצם חולקים בשאלה אחרת. הם חולקים מה זה נישואין? מה זה זוגיות? לבית שמאי זוגיות זה קשר ישותי, של ישות. ממילא יש פגם בישות, צריך לפרק. אבל לבית הלל נישואים זה לא רק אישות, זה כל מרחב החיים, גם האוכל, גם הזוגיות שחיים ביחד. ורק עם זה אז אפשר לפרק. אבל רבי עקיבא אומר, דווקא רבי עקיבא, שהוא היה ידוע באהבתו לרחל, אומר, לא יכול להיות שבעל חי עם אשתו וחושב שהיא לא מלכת, שיש מישהי יותר יפה ממנה. הוא אומר, לא, מבחינתו, חת רבי עקיבא, אהבה זה אבסולוטי. רבי עקיבא פה הופך לגמרי את השיטה. זה הפוך על הפוך. הוא אומר, לא, אהבה זה אבסולוטי. זה 100%. אם חסר דבר אחד, אז בטל כל הדבר. ואפילו, מאמרת הסיום, בכל זאת היא מעדנת את הדברים, באמת המזבח מוריד מאוד. פה אנחנו באים לשאלה גדולה, צריך עיון גדול. למה דווקא מבין כל כלי הקודש במקדש, במשכן, דווקא המזבח הוא זה שמוריד דמעות? הרי לכאורה, הייתי מצפה קודם כל הקרובים, הם הראשונים שיבכו, הקרובים, איש ואישה, עושים רצונו של מקום, מעורים זה בזה, לא רצונו של מקום, נפרדים זה מזה, נכון? אולי דווקא המנורה, שעניינה הארת פנים, שלום בית, כשיטת רש"י במסכת שבת דף כ"ה, שכל העניין של הדקת נר שבת זה אור, של שלום בית, אולי השולחן ולחם הפנים, מזבח הקטורת של ההתקשרות והריח ניחוח של השם, דווקא המזבח הוא זה שמוריד דמעות. אז באוצרנו הישן, הראה לי יוסף גולדשמיט היקר מהפנש גבוה, הראה לי שבפרשת המזבח, האותיות היחידות שלא מופיעות בציווי על המזבח, זה אותיות ג' וט', שיוצאות את המילה גט. אז זה פשט נחמד מאוד. אבל אני רוצה להעמיק יותר את הקושייה. נזכר בדברי הגמרא בסוטה, ונראה שבדף י"ז, דווקא רבי עקיבא הוא זה שמלמד אותנו את המשפט שאולי חלקכם מכירים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. ומסבירים על דרך הפשט שבאיש ובאישה יש את האותיות א' ושין, ואת האותיות י' ו-ה'. כלומר, יש י' באיש, ה' באישה, זכו שכינה ביניהם, לא זכו, אז ה' מהאיש, ה' מהאישה מסתלקים. מה נשאר? אש ואש, אש אוכלתם. ואז לא רק שאין שלום בית, אלא נותן להם את האותיות שמרכיבות את המילה אש. אבל לכאורה על המזבח מה נאמר? אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. היו משאירים חזר, מה שנקרא, קץ המזבח, עצים, שגם בלילה, שתמיד יהיה במוקד, יהיה אש. אז לכאורה, המזבח היה אמור הכי לשמוח. יאללה, עוד אש, עוד אש, הוא מורגל באש. ולכן, כדי לתרץ את הקושייה הזו, נצטרך להסתייע בדבריו של רוח אפנו, משיח השם דוד המלך, שמלמד אותנו במזמור כ"ז בתהילים. מכירים את המזמור הזה? אומרים אותו בחודש אלול דווקא, במקרה, אוקיי? מה אומר? אחת, שאלתי מאת השם אותה אבקש. מה אבקש? לא חמשוש ולא רגילה, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. זו הבקשה היחידה שדוד איך מבקש. באמת זה מוזר, כי ככל הזכור לי, דוד המלך לא היה כהן, גם לא כהן גדול. וגם לו היה כהן גדול, אז הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים, בקודש פנימה, מתי? פעם בשנה, וגם אז בחיל ורעדה שמאבטחים אותו עם חבל, במידה והוא לא יצא, נכון? אז אתה אומר שבבית השם זה מלחמת דוד, אתה חושבת בעזרה. נכון. כל יום? לא, אני חושב שרק או בעקל או בליל הרגל, ברעיון. ככה סתם הוא לא נכנס כאילו בשנתי, נראה לי. יכול להיות שאני טועה. אבל הנתיבות שלו מסלולים בעצם הוא חידוש עצום. הוא אומר שדוד המלך, הבקשה שלו, הרי לכאורה על הפי הפעם הזה ישבתי בבית השם, שהוא רוצה לבית בית המקדש, ושהוא יישב שם. דוד המלך, המקדש נמנה בימיו? תשובה היא לא. ולכן אומר דוד המלך, הבקשה הזו היחידה שלי, ריבונו של עולם, שהבית שלי, הבית שאנחנו בונים, אני ואשתי, הבית שלנו יהיה בית השם. זה חידוש שאני כזה שהתארסתי, כי יש לו חוברת לקראת החתונה, מאוד התרגשתי מזה. אומר, שיבתי בבית השם, אני רוצה שהבית זה יהיה באותניאל, זה יהיה בנחלת עמי, כן, זה יהיה ברעננה, זה יהיה בפתח תקווה, זה יהיה בניו יורק. לא משנה איפה, אבל זה יהיה בית השם. כאן גרים, משפחת בית השם. כן, שיבתי בבית השם, שהבית שלי יהיה בית השם. אז השאלה, איך בונים את בית השם? ואת זה נלמד מהמזבח. ובשביל זה, נעשה איזשהו ניגון, מה שמקובל לנו, ככה הוא מדגיש לי תמיד, שזה הניגון הכי שמח, נכון? הריקוד הכי גדול. שאלנו איך בונים בית לשם, ואמרנו שנלמד זה מהמזבח. המזבח כידוע מורגל בקורבנות. בשפה המודרנית, משום מה, זה לא נכון, קורבנות הפך להיות שם קוד למחיר גבוה בלתי נתפס, כמו אסונות. קורבנות המלחמה, קורבנות הקטל בדרכים וכן על זו הדרך. אבל בעברית, תקנית, מקראית, על פי התורה, קורבן, המשמעות שלו אחד ויחידה. מה זה קורבן? זה אמצעי בשביל להתקרב. כדי להקריב, כדי להתקרב, אני צריך להקריב. ולכן המזבח זה כלי אולי הכי חשוב בזוגיות שלנו. הכי חשוב בבית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאדם רוצה שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם יתברך, כי הוא החטיא, הוא חטא, הוא פספס נקודה. חטא, והלכתי, נכון שהייתי ילד קטן, בעצם מוכר מונדיאל הראשון שלי, מונדיאל 90, זה היה באיטליה, והייתי לצעיר, ושאלתי את אבא פעם משהו ככה, מה זה חטא? אז אמר, מה, ראינו, היה פנדלים, ראית בזה, לא משנה מי זה, החטיא, זה חטא. יש שער, שער גדול, נקודה 11 מטר, אין סיבה הלכתי, אבל החטאת, זה חטא. חטא הלכתי, זה לפספס. זה לפספס. וגם בזוגיות שפעמים החטאות, יש פספוסים. אז כמו שאם השם יתברך, אם אני פספסתי, חטאתי, אז אני מביא קורבן, עולה, חטאת, נדבה או שאני חייב, ואני רוצה להתקרב באמצעות הקורבן, אז כשיש מריבה חס ושלום לא עלינו, אחד מישראל, החבל נקרא, אז לא זורקים את הכל, צריך להשלים, איך משלימים? אם החבל קרה, מה עושים? קושרים את החבל. ועכשיו יש לנו שני רווחים. רווח אחד שבמקום הקשר זה המקום הכי חזק בחבל, והדבר השני, אחרי שקשרנו את החבל, המרחק בין הכתבות יותר קרוב. כלומר, אחרי מריבה, המטרה היא להגיע למצב שאנחנו יותר קרובים. אז לא עכשיו, זה עושה הרבה מריבות, ואז החבל, כן? מה? צריך לוודאי, נכון? צודק? ירה במקום, צריך לקשור חזק. לקשור. אבל אז יותר, יותר, יותר קרובים. ולכן כשיש מציאות זוגית שלא עולה יפה, אז אומר שיש פה בעיה ביכולת להקריב קורבנות. עכשיו אני אדגיש את הנקודה הזאת. להקריב קורבנות, לוותר, זה לא אומר למחוק את האישיות שלי. אז אני אעשה הכל מה שהיא רוצה, היא תמיד צודקת, הכל כמוך, הכל זה, אתה צודק, הכל כמוך, זה לא מתכון טוב. האישה תמיד צודקת, האישה במקום הראשון, זה נכון, אבל זה לא תמיד פרקטי. המרחב הזוגי זה המרחב שבו כל אחד אמור להביא את האישיות שלו, את מישהו, את משהו כמו שהוא. זוגיות זה לא למחוק את עצמך. זה אדרבה, זה להביא את עצמך מי שאתה כמו שאתה, ובמרחב הזוגי יודעים לעשות את ההתאמות, כדי שבמרחב הזוגי המשותף כל אחד יבטא את עצמו בצורה השלמה יותר, בשביל טובת הכלל, טובת הזוג, המשפחה וכו'. ולכן במציאות שקשה לוותר, שקשה להכיר ולהתקרב, כדי להיות קרובים יותר לשני, אז זה סימן שלא השתמשו במזבח, כמו שצריך. ואז המזבח הוא זה שמוריד דמעות. זה שמעתי מהצדיק מיבניאל, זצ"ל, כן, מרבי אלעזר שלמה שליק, מורנו ורבנו. ולכן אומר רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם. לא מדובר פה בזכייה בלוטו, או מזל. אומר אדמו"ר הממצאי בחב"ד, זאת אומרת, מהרב גינצבורג שלי. זכו מלשון זיכוך. הם עבדו על עצמם. זה לא שהם הלכו לרב מקובל שהבטיח להם לפי השמות, זהו, זה העניין, אתם כן, אין והגפן, באין והגפן. לא. כל אחד זיכך את המידות שלהם, וביחד הם זיכחו את המרחב הזוגי המשותף, ואז זכו שכינה ביניהם. זיכחו שכינה ביניהם. ולא זכו, כי הוא זכו בלוטו, וכמה זוכים בלוטו? מקרה טוב, אחד בשבוע, נכון? מתוך מיליונים, אוקיי? ועדיין צריך להעמיק ולבחון מהו הזיכוך המדובר ואיך אפשר לעשות אותו. ובשביל זה, אנחנו נבקש עזרה מרבי חמה בר חנינה, שיש לו מימרה מופלאה במסכת יבמות, מקורדה לפניכם, דף סמך ג' עמוד ב'. אמר רבי חמה בר חנינה, כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקין, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, ויפה כרצון מהשם. במערבה, כלומר בארץ ישראל, כינס הבין השיטתה, כאשר אדם המתחתן, אמרה לי, אמרו לו ככה החבר'ה, נו, נו, מצא או מוצא? מצא דכתיב, מצא אישה, מצא טוב. מוצא דכתיב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אל תחייך עכשיו, אבל נראה את הסיטואציה. אדם מתחתן, מגיע לבוקר לשחריס, נו, נו, כל החבר'ה, נו, נו, במשברך, מצא או מוצא? מה נסגר? ולא אני מזדק, חפץ חיים. תראו, מקור הבא. מה זאת אומרת? נניח, הוא מוצא, לא עלינו, מוצא. מישהו נותן לך יותר להגיד ככה לחבר'ה, בשטיב לך, שנדפקת? מה צריך להיות? חפץ חיים, הלכות לשון הרע. באר מים חיים, כלל א', לא תגידו בסוף, כלל א'. ולא תקשה על זה ממה שאמרו בברכות. במערבה, כינס הבין השיטתה, אמרי לאחי, נו נו, מצא ומוצא. מצא דכתיב וכו'. מדלג, הלא לשון הרע אסור אפילו בדרך רמז, ואסור אפילו על אמת, כל שכן שאין מזה תועלת על האבא. זהו, כבר התחתן, מה התועלת? זה היה לפני, בסדר, אבל עכשיו. ואין נפקא מינה באיסור לשון הרע בין אשתו הכי גדולה מכלל חטא, ונראה לפי מה שכתב הרמב״ם, זה דבר שנתפרסם כבר באה פייטלטה, כלומר בפי שלושה, המספר אחר כך אין בו משום לשון הרע, אך שלא יתכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. אם כן נוכל לומר בפשיטות, דרגילות ודאישה רעה שנוכל לומר עליה שימר ממוות, נתפרסם בוודאי מכבר ענייניה באפיטלטה לפחות, ואם כן הבעל שמספר אחר כך עניין רעתה ואינו מתכוון להעביר הכל, אין עובר על זה משום איסור לשון הרע. אחרי שומר ביבמות, כן וכולי, מוצא מוות את האישה כגון מן, אמר לה כגון אמא שלך, שאשתו, גם כן איך בתירוץ זה. כן, הוא בא לאבא שלו, כן, בא לאבא שלו רב, תגיד לי, מה זה, יש אישה שימר ממוות או לא כן? אמא שלך, אישה מראה ממוות שאשתו, כן, ככה אומר חפץ חיים מקשה. איך אתנו מדבר לשון הרע על האישה? הוא אומר, זה כבר מדובר באישה שהוחזק ברבים שאישה רעה. אבל עדיין, גם מבחינה הלכתית פורמלית, אין כאן לשון הרע. בסדר, אין פה לשון הרע. עדיין יש פה לשון הרע, אין כאן, אבל חטטנות, יש כאן, רכילות, יש כאן, זה לא לצורך. חז"ל הפליגו בגנות שיחה בטלה. בפרט על זה תמיד חכמים. אז פה יש חידוש נפלא של הרייף. רבי יהושע פינטו שחי במרוקו לפני 450-500 שנה, חידוש עצום, ותודה לשדכן שלי, חברות שלי עם הישיבה פה, שלאירוסי הביא לי גם את האישה, כי הוא שידך אותה, וגם, אחלה מתנה, ברוך השם, וגם הביא לי בנוסף חוברת שיצאה לחתונה שלו עם מאמרים על זוגיות, בשבת שבע פחות וחולק, ושם הביאו את הדברים של אריאף, זה פירוש על העין יעקב, על אגדות השס, ושם כותב רבי יהושע פינטו ממרוקו לפני 500 שנה. וזה אומרים עין יעקב על ריאף על עין יעקב על יבמות הקורבב, וזהו כוונת בני מערבה במונח התן מצא ומוצא, להזכיר לו שני עניינים שהם אפשריים להשיג באמצעות הזיווג, כדי שהחי ייתן לליבו ויקיים מקרא שכתוב, מצא אישה מצא טוב. ולא הייתה כוונת בני מערבה לשאול את החתן אם מצא אישה טובה או רעה, כי זה יכול לדעת עד החלף זמן, כמו שכתבנו, מה, למחרת החתונה הוא ידע? דבר איתי עוד שנה, דבר איתי עוד חתונת הזהב. איך הוא ידע למחרת בבוקר? מה הוא כבר מכיר אותה? מה הוא כבר יודע? ולכן, לפי האריאף, בני מערבה לא שאלו את החתן שאלה רכילותית, או עסקו דברים בטלים. אלא בעצם נתנו לו הדרכה. אמרו לו, אחינו, תיזהר. תראה איך מנהלת חיי הנישואים. כלומר, אתה רוצה שלך חיים יפים? מצא אישה. אתה רוצה חיים לא טובים? מוצא. ועל זה מוסיף הרב יחי מיכל חרלאפ, בנו של הרב חרלאפ זצוקל, בספרו תורת החוף ימים. מקור זין, יסוד, זה גם אותה חוברת. יסוד ההצלחה בחיים הוא כשהאיש מחפש לעצמו אישה, ולא יבקש רק טובתו, אלא יברר וידרוש גם טובת האישה. גם כמובן להשכיח את זה מי שנשואה לגבר, כן? וזהו מה ששואלים בני מערבה. כשעסקת בעין, כן? בעניין, חיפוש האישה, האם דרשת גם טובת האישה ומצאת גם טובתה? כלומר, מצא אישה, אז בוודאי יהיה מצא טוב. אך אם בשעת מעשה דרשת ומצאת רק טובתך, מוצא אני, אז יהיה מה רצית אישה. ובין פה את החידוש העצום. אם כל החיים לך זה מצא אישה, אתה איך לשמח אותה, מה היא רוצה, מה היא צריכה, אתה רוצה להיטיב עם מה, מצא אישה, אז מה המשך? מצא טוב, האם זה מוצא אני? איפה אני? איפה אני? איפה אני? אתה רק מסתכל על עצמך כל הזמן, ולא מה היא צריכה, מה היא רוצה, אז מה המשך? מר ממוות. ממילא, אז זה הדרכת חתנים. יש פה יצאה טובה כמה שמלן, זה לא רכילות, זה לא דברים בטלים, אלא זה הדרכה חיובית, איך בונים בית נאמן, בית שמח בישראל. אבל עדיין, אז לכאורה שבני מערבה ישאלו את החתן, לא למחרת החתונה, אלא בשיעור ד' דייטים. היי, הדרכת חתונה, יפה פה, מה שנקרא, אפשר פה לדרוש את זה. אז שמחי סלב של הדייטים, הרם שיעור ד' מידם והרבנריה. שיעור ד' בואו, כן, כינוס קוד קודם, תקשיבו, יש מצא אישה, יש מוצא אני, הסביר לי מה שצריך לעשות, אוקיי? אבל למחרת החתונה, נו, 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 מצא המוצא, כאילו מה זה, מה זה? אז באמת אפשר לדייק שאולי באמת לא כתוב כי נסב איתתה, כלומר שאדם התחתן, כי נסיב, כלומר עוד לפני אחר שהוא מגיע לשלב בחיים שבו מתחיל מה שנקרא, בחרדית, פרק האיש מקדש, אוקיי, שהוא מתחיל לשמוע הצעות, דברים, והתחנה, נקב, ראי שופטים וכו', אז אמרום לו את זה. ובאמת, זה נראה לי פירוש יותר מתאים. שזה לא חטטנות, אלא לקראת החתונה, כי נסיב, שהוא הולך להתחתן, אומרים לו, לפי הסבר של הרב חרלאפ, מצא אישה, מצא טוב. מוצא אני, פחות טוב. אוקיי? ובאמת, שמעתי מהרב גינזבורג שליטה, דבר נפלא, שכל אדם שלקראת שלב החיפוש של הבן או בת הזוג בחיים, שידוע לפעמים מלובביץ' שזו ההחלטה הכי חשובה בחיים, זה עם מי להתחתן. הכי חשובה בחיים. אז הרב גינזבורג מסביר שכל אדם צריך לשאול את עצמו 5 שאלות. אני לא הדפסתי אותם, כי בכל זאת זה, אבל מי שירצה מאחרי צבא, נשלח לו עותק כמודפס. אוקיי? מי שירצה. אז איך יודעים עם מי להתחתן? 5 שאלות. השאלה הראשונה, הבסיסית, אובייס, מה השאלה הראשונה? את מתאימה לי, כן או לא? לא צריך, לא צריך להיות מקובל אלו כביל הדאטה, נכון? כל אדם בא לדאט, מה הוא שואל את עצמו כל הזמן? מתאימה לי או לא? מה השאלה השנייה? אתה, לא, השאלה השנייה, אתה מתאים לי, היא גם קצת במשוואה, אוקיי? בכל זאת, מתחשבים בדעתה, אז אתה מתאים לי. שאלה השלישית, ויותר מתקדמת. אוקיי, את מתאימה לי. מה השאלה השלישית? האם אני מתאים לך? בכל שאת מתאימה לי, אבל וואלה, לא כדאי לך, לא, אני לא מספיק טוב בשבילך. זאת אומרת, את תהיי נהדרת עבורי, אבל אין לו נהדר עבורך, לא כדאי לך. למה השאלה הרביעית? אתה מתאים לי, אבל אני מתאימה לך? אותו דבר. והשאלה החמישית היא, האם שנינו מתאימים להשם? כלומר, עם זה שניצור את ההתקשרות בינינו, האם זה רצון השם? עכשיו, הרב גינזבורג מונה את חמשת השאלות, את מתאימה לי, זה 937, אתה מתאים לי בגימטריה 937, אני מתאים לך גימטריה 602, אני מתאימה לך 607, שנינו מתאימים לשם 1013 בגימטריה. סך הכל, סך הכל, סך הכל, כל הפשטים, כל השאלות בגימטריה יוצא 4096. וואו, מה אני עושה? זה מספרים שלא בסקאלה שלי, אוקיי? מה אני עושה מספר הזה? אז הוא אומר, זה מספר גבוה. צריך לבדוק, זה מספר ריבועי, נכון? בואו נבדוק מה השורש. מי יעשה פה עכשיו במחשבון שלו? שורש של 496, אני אחסוך לכם, ויוצא 64. 64, זה בגימטריה, בגימטריה דין. זה לא טוב. סתם, זה על הכיפק, כי הדין זה לא דבר רע. הקדוש ברוך הוא טוב מידת הדין, ולכן אדם, פלוס חווה, בגימטריה 64. בגן עדן, מקדם, תקדוש. זה לא סתם. כלומר, השורש של כל השאלות יגיע למציאות שאדם קם בבוקר, ווואלה, אומר לה, אשתי, אין, כל השאר קופות, אבל את האחת והיחידה, רק אותך בעולם. לא מעניינות אותי, ג'ירפות, למות, אלפקות, את האחת והיחידה. לעזור של הרב מנחם. והיא רק שמה, יש פה הרבה קופים מסיים, אבל אתה האחד והיחיד. וזה השורש. השורש זה אדם פלוס חווה 64, שזה בריבוע, 4096, שזה חמשת השאלות, שהוא דלת, אפשר לגשת אחר כך, נדפיס את השאלות, נתלה אותן בלוח המודעות של... השאלה איך אדם מתנהל עם הדין, זה השורש. מה? איזה שיעור אתה? שיעור ב'. דבר איתי, שיעור דלת. לא, מי עכשיו כל ה... זה, ברוך השם. יש סיפור מאוד אהוב עליי, שהוא לא נזכר במקורות, הוא מופיע בכוס חכמנו, פפר נחמד. חוץ מזה, לא מצאתי עוד מקורות, חפרתי בנושא, אבל יש גריסה דומה בספר מדרשים שהודפס בטורקיה ב-1851 באיזמיר, אבל גם בפפר נחמד, שזה גריסה חשובה לכשעצמה, מי שזכה, מה? מרח לי שם הספר. סיפור על איך בחרו את המקום שבו יבונה המקדש, יכול להיות שחלק מכירים, נכון? היו שני אחים, אחד היה אח גדול עם נשוי באושר ברוך השם, שמונה ילדים, והשני רווק זקן, לא צולע, אבל קצת מסכן, לא התחתן, והיו חלקו בתבואה, ותמיד את התבואה חלקו 50-50, כן, שווים משווים, ואז אני משכבו ולא, האח הבכור אמר, מה, זה לא הוגן, לי יש שמונה ילדים שידאגו שאני זקן, אבל אחי, כן, הוא רווק זקן, לא צולע, אבל כן מסכן, מי ידאג לו? לקח רבע מהתבואה, שם במטבן של אחיו, ועל משכבו בלילות, אמר לך, כן, הרווק הזה כן, לא צולע, אבל כן מסכן, מה, אני פה אחד, לא יש עוד דשא פיות לאחיל, מה זה, הלך והחזיר חברה, קמו בבוקר, ואפלה ואפלה, כן, מכירים, עד שבסוף כמה לילות, מה קרה? הם נפגשו, והוא שכל אחד כאילו עוזר לשני, התחבקו והתנשקו, במקום הזה נבנה, בית המקדש. יש את הגריפה הלא רשמית. הגריפה הלא רשמית אומרת, שעל משכבו בלילות, אתה אומר, מה? 50-50, יש לי שמונה ילדים, יש לי שמונה לפיות לאכיל, מי ידאג לי? הלך לאחיו, הרים חצי מהתבואה. לא התבייש. ועל משכבו בלילות, אח הצעיר, הרווק זקן, הלא צולע, אבל כן מסכן, אומר, אני, מי ידאג לי שאני אזקן? לא יש ילדים שידאגו לו. הלך והרים לאחיו, חצי מהתבואה. הם לא הבינו ככה כל הילה, שבסוף נפגשו, הלכו מכות עד זוב דם. ובאותו מקום לא נבנה המקדש, נבנה הדבר שקיים היום שם. אוקיי? וזה נקודה מעשה שהיה כך אולי היה, אני לא יודע, אתם יודעים, פרפר נחמד וזה, גריסאות. אבל זו נקודה מאוד חשובה. כי מה המסר מהסיפור הזה? זה הנתונים, הנתונים זה הנתונים. השאלה, מה אתה עושה עם הנתונים שקיבלת מהשם מתברך? כל אחד מתחתן עם המיועדת שלו, עם המיועד לה, עם מה שנקרא בעצם בשפה המקצועית, הבשרת, מששת ימי בראשית. איך יהיה להם ביחד? אף אחד לא יודע. גם הם לא יודעים. זה הכל תלוי במה? בנתונים, פה אותם נתונים. שני אחים, אותה תבואה. האם הם יאהבו אחד את השני ויפרגנו או יריבו? תלוי מה, זה הקלפי, מה אתה עושה עם זה? זה הנתונים. סיפור על הרב פוטרפוס. היה משפיע של בחב"ד, תומכת מישבר כזה בחב"ד. הוא היה חסיד של הרש"ב, של הרייץ ושל הרבי, נפטר בדלת עמוד תשנ"ה. 1995. והוא היה חסיד בעיקר של הרש"ב, בתור הבת של הרייץ. ואחרי המלחמה הנוראית, הוא עסק בהברחת יהודים מרוסיה לפולין, כדי שמשם יגיעו לארצות הברית, ארץ ישראל, שינצלו מהסובייטים, אחרי השואה, יימח שמם. ולא עלינו לכם, תפסו אותו באבון המרדה, כלומר מרד באימפריה הרוסית, ועם הרוסיה, הוא לימד גמרא כמה ילדים, כן, זה היה האבון הנוראי, ואחת דינו להמית, אחרי זה המתיקו את הדין שלו במאסר של 20 שנים בסיביר, בגולגים, בלי רבושים, בלי רגילות, בלי כלום, לא עלינו, הוא היה שם 8 שנים, 8 שנים בכלא הסיבירי הנוראי, בלי תורה, בלי מצוות, בלי כלום, שלא נדע. והוא סיפר שם מה הוא קיבל בעבודת השם. הוא אמר ששמו אותו, כי היה יהודי, שמו אותו בצריף עם העבריינים הכי גדולים. הרי זה לא רק יהודים היו שם. כל האנסים, רוצחים, שודדים, הדברים הכי קשים, כאילו מסוכנים לשלטון, שמו אותו, לא, יהודי נמוך עם זקן, שמו אותו בצריף איתם. עם העבריינים הכי גדולים. הוא לא היה לא פשוט איתם. ואחרי כמה חודשים כבר קלטו שהוא אדם ממי, אפשר לסמוך עליו, אז אמרו לו את הסוד הכי גדול שלהם. שכל הילה בחצות, כולם מתעוררים. סוגרים את הדלת של הצריף, הם משחקים קלאפים. כאילו זה אומר שהם משחקים, כאילו, אין מה בדיוק לאמר, הם משחקים קלאפ, מרגישים בני חורים. ושיתפו אותו גם במשחק, והוא זרם איתם. אחד החבר'ה כנראה העדיף לקבל עוד כמה קליפות של תפוח אדמה, יקרא להלשין על החבר'ה. בשביל להלשין, כן, קיבל את הפיתיון, והלשין, והוא הלשין לשוטרים הסובייטים במחנה, שכל לילה בחצות יש משחק קלאפים בלתי חוקי, רבולוציה, מהפכה. וכמובן, ב-12 ורבע, פתאום מכל הכיוונים, כלבים, שוטרים, סירנות, טח, פורצים פנימה, השוטרים, מתוזמנים, מעמידים את כולם, איפה הקלפים? מסתכל ימין השמאל הר הפוטרפס, וואלה, אין קלפים. שולחן הפוך, ואין קלפים. נו, מה? מה פתאום, למה יש פה אור? למה כולם עכשיו עירניים פתאום? מה קרה? איפה הקלפים? חפשו! מחפשים, 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 שוברים איתו, תופכים את הכל, לא מוצאים. חכו, חכו. הרב פוטרפס אומר, אני לא מבין, לפני שנייה היה פה כלל, אני שיחקתי, ראיתי. אין, ולא נודע כי באו על קרבנה. טוב, מוזר. אחרי יומן שם משחקים, ושוב פעם אחת, סירנות, שוטרים, הפעם שוברים את המיטות, מרסקים את הצריף, לא מוצאים ככה כל הילה. בסוף הוא ניגע שם למרגן, לגבי, לגבי של המשחק, תגיד לי, אחי, איפה הקץ? איפה אתה מחביא? איפה אתה זה? הוא לא תקשיב, מה אני גנב, אני קייס, תפסו אותי מקייס בכיכר האדומה. אז איך שהוא מגיע, אני שם את הקלפים במעיל של השוטר. משהו יוצא, אני לוקח לו, מאוד פשוט. הם הופכים, שוברים, איפה הקלפים? אצלו בכיס הפנימי בכלל, שם הוא לא מחפש. אמר פוטרפס, או, איזה אלול היה לי. הוא אומר, זה, למדתי עם אותו גנב. מחפשים, היא אשמה, וההורים שלה, והשכנים, ומשנים את הכל, ואדם לא מחפש איפה? אצלו, מחפש אצלו. ולכן אדם צריך להחליט, אל תחפש בחוץ. המצא או מוצא, זה לא היא, זה אתה. אם אתה הולכת לראות, בא למצוא, בא להיות מצא או מוצא. האם אני מבין שזוגיות, שזה בית המקדש, כמו שאומר נתיבות שלום? הרי מצד אחד הוא אמר, שבתי בית השם כל מחיי. מצד שני, מה הוא אמר? לחזות בנועם השם, מה ההמשך?
לבקר.
לבקר בכלל, אז תחליט. אם אתה כל מחיי בבית השם, שבתי, 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 לא. אז מה זה לבקר? לבקר את אחד פעמי. אז מה זה? התירוץ הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט. השאיפה היא שישיבתי בבית השם כל יום, אבל שאני לא אחזיק או אתפוס את זה כמובן מאליו. אלא שבכל פעם אני אחשוב, וואי, זה כמו ביקור. זה לא מובן מאליו, זה פעם ראשונה שאני פה. לא רק בשנה הראשונה או בשבע ברכות להתרגש, אלא כל הזמן, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, זכותו תגן עלינו. מה הציווי אומר? נקה ביתו שנה אחת, מה המשך? וסיירת אותו אשר לקח. הוא אומר, נקי יהיה לביתו, זה דין. הוא אומר, זה להלכה, זה לא ווט, זה להלכה, זה פשט הלכתי. נקי יהיה לביתו, זה דין בשנה הראשונה. האם מותר מילואים, טיולים בחול, אבל זה דין הלכתי. אבל זה רק שנה אחת, אבל ושימח את אשתו אשר לקח, קוראים לנו בעידה, זה for life. זה לחתום קבע. זה לא רק בשנה הראשונה לשמח. נקי יהיה לביתו, שנה ראשונה אתה תנקה. סתם, שנה ראשונה נקי יהיה לביתו. אבל וסיר השור שלקח זה לכל החיים. אגב, הבעל הטורים תראו, פשט נפלא, שגם אותו יוסף החידש לי, הוא מקור ח', בעל הטורים נקי ביתו שנה אחת, סופי תיבות, שם של ד' אותיות. נקי יהיה לביתו שנה, סופי תיבות, י' כ' ו' כ'. פשט. תושב את המשך. לכן אם נעיין בסדר נשים, רבנו הקדוש בדיוק הנשיא, ערך את כל התורה שבעל פה, נכון? והוא מצא לנכון ששישית מכל התורה, תעסוק בענייני נשים. איך מתחיל סדר נשים? נשמע רומנטי, נכון? איך מתחיל סדר נשים? מה המשנה הראשונה? יבמות. כן, צרה, 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 ערווה. טוב, הלאה, כתובות. נו, כמה הוא ישלם? אם הוא יגרש אותה? מה עם מואר? מה? אחרי זה, טוב, נדרים. טוב, אם עשתה שבנת התפר, נדריה, נזיר, לא נדבר, סוטה בכלל, גיטין. איך אני אגיד את זה בעדי? ובסוף מסכת קידושין, אם יש למד קידושין, מסכת קידושין, מסכת קניינים. מה מסכת קידושין? רומנטיקה? לא, מה זה קידושין? איך קונים אישה? חבר של גיסי, התקיל אותו בשיעור בקטמון, בליל שבועות, ככה משלוש וחצי עד ארבע וחצי, שעה קשה. אז הוא בדיוק למסכת קידושין, אמר, בוא נעשה, הוא אמר לגבי שם, מה זה, אוהל רבקה, אוהל נחמה שם, אמר, חידושין והערות למסכת קידושין. אמר לו, אחי, מה נסגר איתך? מי יבוא לשיעור כזה בשעה כזאת? תכתוב, איך קונים אישה? כל הביצה באה לשיעור, ומה עשה? הערות וחידושים, מסכת קידושים, אוקיי? אבל הכל עניין של זה. מסכת קידושים, מסכת קניינים, בסופו של דבר. ויש מסכת אחת שהיא בולטת בהיעדרה בסדר נשים. איזה מסכת? מסכת נישואין לא קיימת. יש הכל, יש את הצרות ואת הערבות ואת הכתובות והכל. אפילו איכשהו הכניסו את נזיר, כי הרוס אתה בקלקול הזה, אתם מן היין, נדרים. אבל מסכת נישואין לא מופיעה. אז יש כאלה שמתרצים שמסכת נישואין זה מסכת אבות. זה תירוץ יפה, אבל לא נכון. כי מסכת אבות באיזה סדר היא? נזיקין. כי הנחיית הדיינים, זה לא... אחלה מסכת. מי ש... מה?
תמיד.
מסכת תמיד. איזה סדר זה? מה? כן, נכון. מי שאמר לי מסכת כלים, כי אתה מתחתן, אתה צריך הרבה כלים, אבל זה... כנראה לא אמרת מסכת כלים. מסכת כלים, מסכת בעיקר באיך הכלים נטמעים ודברים כאלה, נכון? טוב, שם מסכת אוהלות. אבל זה כבר... לא משנה. מסכת עוקצין. לענייננו. אז לפני החתונה שלי הייתי מוטרד, באמת הייתי מוטרד, למה אין מסכת נישואין? רציתי להתכונן. אז ניגשתי לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, למה אין מסכת נישואין? אז אמר לי, תשאל את אמא שלך. ניגשתי לאמא שלי. אמרתי, אמא, למה מסכת נישואין? אמרה לי, תירוץ נפלא ביותר. ממש תירוץ נפלא. אחרי זה היא לא זכה שהיא אמרה את זה, אבל אני מצטט את זה לשמה. לא ראיתי את זה בספרים, אז זה מה שנקרא החידוש שלה. והיא אמרה לי שאי אפשר לכתוב מסכת נישואין. שאלתי למה, כי כל זוג כותב לעצמו את מסכת הנישואין שלו. ומה שנכון לאברהם ושרה, לא נכון ליצחק ורבקה. מה שנכון ליעקב ורחל, לא נכון ליעקב ולאה. כל זוג בונה את המסכת שלו. איזה דפים יהיו בה? כמה דפים? זה כבר תלוי בהם. לכן, צריך לדעת מה החשיבות של יצירת הקשר בין איש ואישה. מדובר פה בקידושין, וההחלטה הכי חשובה, קידושין תופס בעולם הזה, הם תופסים גם בעולם הבא, לכן לא סתם קידושי כסף, שאחר אנחנו מקדשים אישה, עם טבעת, עם כסף, נלמדים מגזרה שווה, מי זוכר קידושין דף בית עמוד א' למטה? לא שומע? כן, גמר כיחה כיחה ממי? מאפרון, מקניין המערה. מערת המכפלה, נתתי כסף בשדה, כך ממני, נכון? מה זה מערת המכפלה? מערה בסוטה תפשיד ג' זה פתח גן עדן. וגן, חולים לגן עדן שוב פעם. דווקא כאשר אברהם דואג לאחוזת קבר לאשתו, כדי שהוא יחד גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כי זה קשר נשמתי. גן עדן זה מקום הנשמות, לא הגופים. ושנפלים את זה נוכל לתרץ קושייה נוספת. למה מסכת קידושין היא האחרונה מסדר נשים, והיא באה רק אחרי מסכת גיטין. אז יש תירוץ פשוט, הרמב״ם אומר את זה פה שהמשניות, כאילו לפי הלשון הכתוב, והיא יצאה והייתה, קודם יצאה אחרי זה הייתה. למרות שכרונולוגית קודם כל הייתה, אחרי זה יצאה, נכון? אי אפשר לגרש למשך ידנת, קודם כל צריך לקדש, אחרי זה לא צריך, אבל זה הסדר. אבל יש ספר נפלא שנקרא שיעורי הרבריהם על מסכת קידושין. ושם בעמוד 12, מרן ראש הישיבה הביא את המאירי, תראו מקור ט', ומשם העתקתי את הדברים. כבר ביארנו בפתיחת החיבור על זה הסדר, אתה לומר, סדר נשים, שעיקר עניינו בא לבאר ענייני האישות בכללו, הן בענייני בית ראשון, בעניין הקידושין והכתובה, הן בענייני חורבנו, כעניין הגיטים, מסיבות הפירוד, הן בענייני בית שני, אותו מה כעניין היבום והחליצה ועניין סוטה. יש פה חידוש עצום. של המאירי, שגם מהשילוח ובצדוק חוגגים עליו. המאירי אומר לנו שהקשר הזוגי זה תמונת ראי למצב בין ישראל לקודש הבריחו. לבית יש מצבים שונים. בית ראשון זה הקידושין והכתובה. גיטין זה חורבן הבית, לכן אגדות החורבן נזכרות בגיטין, אנחנו פרק 50 כמדומני. בית שני זה כבר ייבום, החליצה. לכן אומרים חז"ל במסכת ברכות שכל מי שמשמח, ששמח בשמחת חתן וכלה, מה ההמשך? כאילו בנה, ברכות אביו, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. וממילא, כמו שאנחנו שמי שמרגש אשתו הראשונה, מזבח, מוריד דמעות, לכן היינו מצפים שהמסכת שעוסקת ביצירת התא הזוגי המקודש תפתח את סדר נשים. או לכל הפחות תהיה קודמת למסכת גיטין. אז אמרנו לפי הרמב״ם ויצא והייתה, אבל זה גם קשה, כתוב קודם כי ייקח איש אישה. אני יכול לעשות את זה קידושין. אבל ראש הישיבה הרב ראם מתרץ, על פי המעריך, אני לא יודע מי זה מעריך, חידושי המעריך למשניות. מסכת קידושין על משנה א' בפרק א', שמסכת קידושין, אבל תראו למה זה כל כך מתאים לרב ראם, מסכת קידושין כל עניינה תלויה בבחירה החופשית. שאר המסכתות מאפשרות ומקיימות מערכת התערבות של בית הדין, כתובות, כן? מתן, למה בתורה זה ביום רביעי, למה? כדי שישכים לבית הדין. וגיטין ודאי, ויבמות ודאי, חליצה ונדרים, לך לחכם שיפר, וסוטה ודאי. ולכן, כל המסכתות הן קשורות בבית דין. אבל מסכת קידושין והמסכת היחידה שקשורה במחירה חופשית. אי אפשר להכריח עם מי להתחתן. ולכן סדר נשים הוא מתחיל בכפייה, אבל הוא מסתיים בבחירה חופשית. לכן בחירה חופשית זה בגימטריה, 1029, שזה בגימטריה ברית נישואין. וזה פשט אמיתי. ולא סתם, בחירה חופשית 1029 בגימטריה יושר ואושר. זה על דרך הרמב"ם. אבל הדגש על היושר והאושר. כי מסכת קידושין זה לא רק סיום סדר נשים. כבר בספר שיעורי הרב ראם. מסכת קידושין היא ההקדמה והמבוא לסדר הבא. מה הסדר הבא? אחרי נשים? נזיקין. סדר נזיקין עוסק ביחסים התקינים בין אדם בחברה עצמה. קידושין עוסקת בבניית הקשר הזוגי. אבל הקשר הזה, הזוגי הוא מה שמהווה חוליית הקישור בין סדר נשים לסדר נזיקין. בנייה שלמה של משפחה לא מסתכמת רק בתא משפחתי מצומצם, בקידושין, בילדים. בית פרטי יציב ובריא בונה מארג חברתי פנימי של יחסי הורים וילדים. אם אלה מתוכו נבנית חברה מתוקנת יותר, שיש זוגיות טובה, שלום בית, הילדים יש להם ביטחון עצמי, סבלנים יותר. יש פחות היום בבית ספר ברחוב, לא צועקים, כי הם לא מכירים שאתה במקום אחר. פעם אמרו, כשהייתי ילד, שהחום הוא אחלה, מה ימשך? הכל אחלה. כשהבית אחלה, אז כל המציאות אחלה. אבל אם הסדר היה הפוך, אם היינו מגיעים לסדר נזיקין, שעוסק בתיקון החברה, אחרי תבנית של חורבן הבית, אז ממילא כל הבנייה של בניית התשתית והמסגרת החברתית היה מתוך השדנות, מתוך חוסר אמון. קידושין, זוגיות, זה כמו בית המקדש. יש מסגרת של קורבנות, יש מסגרת של התקרבות, בעיקר מסגרת של אהבה, של בניית אמון, של קרובים שמעורים זה בזה, ושל הרבה הרבה דמעות, אבל דמעות של עושר, באלף. הבן ישחי הקדוש, שבשבת נציין את ההילולה שלו, הבן יוסף חיים מבגדד, זכותו מגן עלינו, אומר, מהם היסודות של הבית? בית בעברית מורכב מהאות ב', ולאחרי הצמד האותיות, י' ות'. גימטריה 2, גם פשט. זה רומז לחיבור בין האיש והאישה, שהם המוקד והעיקר של הבית. אותיות י' ת' בגימטריה 410, גימטריה קודש, גימטריה משכן, ולא פחות חשוב, גימטריה דרור, חופש. כלומר, המציאות הזוגית שנלמדת באות ב' אמורה להוליד מרחב של קודש, של משכן, של דרור. ואז אין פלא שיש דמעות, דמעות של עושר, מתוך אהבה, אחווה, שלום, שלום ורעות, נכון? אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר מתוך שמחה, שנאמר, תני נאי 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 לדבר ולדרוש ולטוף את זה בהרבה גימטריות, אבל לחיות את זה, זה אתגר שנזכה ושנחיה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.